והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום אדוני אלוהים תעלה חמתי באפי ובקנאתי באש עברתי דיברתי אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה ונהרסו הערים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ טיפול וקראתי עליו לכל הרי חרב נאום אדוני אלוהים חרב איש מאחיו תהיה והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני זו הנבואה שמתנבט על גוג ומגוג יש לנו שתי נבואות על גוג האחת בספר זכריה והשנייה בספר יחזקאל שני הנביאים האלה התנבאו אחת קראנו אותה ביום החג הראשון שם אמר ואספתי את כל הגויים הנה יום בא לשם בחולק של הלך בקרבך ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ונשסו הבתים וכו' וכו' וכאן הפסוק אומר והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל והיה לעשות שמחה מה שמחה עושה כאן צריך להבין זה אחד שתיים מה זה ביום ההוא על איזה יום מדבר גמרא אמרה לנו שכל מקום שהנביא אומר ביום ההוא הכוונה על יום שיבוא המשיח ואז מתגלה הקדוש ברוך הוא בעולם כמו ואמרת ביום ההוא הנה אלוהינו זה קיווינו לו ויושענו זה אדוני קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו וכו' זה נקרא ביום ההוא אז כל מקום יותר גרוע אז אם נוגעים בו יותר כל מקום שנאמר ביום ההוא נאמר על אותו יום אגב רבי אברהם אזולאי עליו השלום כותב כדי לתרץ את כל השמועות האלה כי יש כל כך הרבה פסוקים שמדברים על ביום ההוא יש מדברים על בניין בית המקדש יש מדברים על קיבוץ גלויות יש מדברים על תחיית המתים ועוד כמו שיש בנביאים באורך וברוחב רבי אברהם אזולאי מתרץ את כל זה וכותב שקבלה בידינו מאבותינו שבאותו יום שיתגלה משיח צדקנו בו ביום יהיה קיבוץ גלויות בו ביום יחיו המתים ובו ביום תצמח הגאולה לישראל הכל יהיה ביום אחד כך שיטתו של רבי אברהם אזולאי ואף על פי שאתה מוצא מדרשים שאומרים אחרת מדרשים שנכתבו לפני 1500 1800 שנים ויותר שאומרים אחרת ואומרים שכאילו יש הבדל של 40 שנה בין תחיית המתים לקיבוץ גלויות ועוד התירוץ הוא פשוט המלבים ועוד מתרצים שכל זה מדובר עם המשיח היה בא אז אבל זה שהגאולה כל כך הרבה התעכבה ושילמנו מחיר כל כך יקר עד עכשיו של עבדות בנפש שלא יהיה עוד שכל זה שהיה זה עשה כדי שהכל יבוא בבת אחת והכל ייגמר בעניין אחד כך נראה גם מדברי הזוהר כך נראה מדברי רבנו הארי ועוד יש הרבה ראיות שמדברות בנושא זה זאת אומרת שבשמיים מחכים מתי שיחלה כל הרע בעולם ואז הרע מתבטל מיד מצמיח קרן ישועה והכל חוזר לאיתנו הראשון כמו שהיה בזמן שהיה צריך בבריאת עולם לפני שחטא האדם הראשון עכשיו נעשה סדר בדברים כדי לקרוא את מה שהפסוק פה אומר לפני כן צריך להבין מה זה העניין של גוג ומגוג ולמה באמת גוג בא להילחם על ישראל ומה המטרה שלו ומה הקשר שהפסוק אומר אחרי זה והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני אחרי זה הוא ממשיך ואומר והקדוש ברוך הוא כאילו יש לו גם חשבון אישי איתו אני אקרא עוד כמה פסוקים כדי שיהיה לנו קצת מושג להבין מה זה גוג ומגוג ואתה בן אדם ינבא על גוג ואמרת כה אמר אדוני אלוהים הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותובל ושוב אבטיחה ושישתיחה ועליתיחה מירכתי צפון והביאותיך על ערי ישראל. זאת אומרת, כאן הקדוש ברוך הוא בעצמו מסית אותו, שולח אותו לבוא לכאן. זה גם דומה למדרש שאומר על שיר השירים, אורי צפון ובואי תימן. אורי צפון, אורי ממלכה הנמצאת בצפון, זו גוג. ובואי תימן זה משיח שעתיד לבוא מכיוון דרום. אלוה מתימן יבוא ושם חביון עוזו, כך אומר הנביא חבקוק. אז אם כן, שוב הקדוש ברוך הוא מעורר אותו. מה קרה פה? למה הקדוש ברוך הוא מעורר אותו? מה העניין? ואחר כך הוא אומר, והקיתי קשתך מיד שמאלך וחיציך מיד ימינך אפיל, על הרי ישראל תיפול, אתה בכל אגפיך והעמים אשר איתך, לעת ציפור כל כנף וחיית השדה נתתיך לאוכלה. שלחתי אש ומגוג לשווי האיים לבטח, וידעו כי אני אדוני. הנה בא ונהיית נאום אדוני אלוהים, הוא היום אשר דיברתי. אומר המלבים, הנה בא ונהיית, לכן מכאן תראו, זה ראייה מפורשת נגד איזו שיטה מסוימת, אני לא יודע למה קנתה לה לפעמים קצת אחיזה גם אצלנו, שכאילו גוג ומגוג כבר היה וזה התבטל, דברים בטלים. מי שמבין מה זה גוג ומגוג ויבין את המשמעות של זה, יבין שזה בכלל עוד לא קרה ועוד לא נהיה, וזה צריך כן להיות. וזה מה שאומר המלבים, הנה בא ונהיית, זאת אומרת שזה יתרחש, יגידו, מוקדם עוד. כן. יגידו, זה גוג ומגוג שדיברו עליו כל הזמן, הנה זה, הנה בא ונהיית, נאום אדוני אלוהים, הוא היום אשר דיברתי. ויצאו יושבי ערי ישראל וכו' וכו'. אז ההסבר הוא כזה. גוג ומגוג, רבותיי, זה עניין שהוא כלול מ-70 אומות. כך כמו שכותב הגאון מבינה. כמה יוצא גוג? גוג יצא 12. לכן הגאון חידה בפירושו להפטרה הזאת כותב שבזכות 12 שבטים אז הקדוש ברוך הוא יפיל את גוג, שגוג יוצא גמטריה י' ב', זה 12. מגוג כמה יוצא? מה אתה רוצה? שב. מגוג כמה יוצא? מם 40, נכון? ועוד 52, ושם היה לנו 12, כמה יוצא ביחד? 64. ועוד הוו של ומגוג, וו החיבור, 70. גוג ומגוג, כל המפרשים כותבים, 70 אומות כלולים בתוך גוג ומגוג. מה המטרה של האומות? המטרה שלהם לא להזכיר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. תראה, זה מה שהיום זה הולך, וגם בתקשורת שלנו, אין, זה הכל, תראו, גם מה שקרה בעכו, למה הוא פגע ברגשות הדתיים? על פגיעה, עצרו אותו על פגיעה ברגשות הדתיים. לא על זה שחילל את יום הכיפורים, לא על זה שחילל את כבודו של הקדוש ברוך הוא. לא על זה שעברו על דברי תורה, ושגוי אסור, לא חייב, אבל אסור לעשות בפומבי דבר שהוא נגד ישראל, דבר שנגד התורה. פה אנחנו בארץ ישראל, דנים לפי דין תורה. אבל לא מזכירים אף פעם, וגם אנחנו התרגלנו להיות כאלה, לא להזכיר את שם השם. הכל נהיה אישי. אתה דתי? אני שומר מצוות. אני, יש לי מזוזה, איך פגעת בי? הוא לא אומר איך פגעת במזוזה. הוא לא יגיד איך פגעת בקדוש ברוך הוא. הוא לא יגיד איך עברת על דברי התורה. לא, זה עניין אישי. אז הכל זה הפך להיות כאילו, זה חופשי. אם אתה רוצה, אתה יכול לשמור מצוות, אתה לא רוצה, אתה לא, זה, אין שום בעיה. אין לי בעיה איתך. אתה מבין? אומר לו, אין לי בעיה. מה זה אין לי בעיה איתך? כולנו באותה סירה, כולנו שותפים, וכל ישראל ערבים זה לזה. זה לא ייתכן. ודאי שיש, למה יש לי חובה אם אני רואה מישהו עושה עבירה להעיר לו? כשאני רואה אותו עושה עוון ואני לא מעיר לו, אני נעשה שותף לדבר עבירה. אז לכן, זה ודאי שזה דבר שהוא אסור. כן, תן לו איזה חיזוק. כן, אולי ויטמינים חסר לו. כן. אולי. נראה כמה הוא יחזיק, עוד כמה דקות. גם טוב. אז אם אנחנו נסתכל, עלינו לשבח שאנחנו אומרים, תמיד מי שרוצה להבין מה זה גוג ומגוג, תסתכל על תפילת עלינו לשבח שאנחנו אומרים אותה 3 פעמים ביום, ואז יבין מה זה גוג ומגוג. אנחנו אומרים בעלינו לשבח, הצי הראשון של עלינו לשבח, משבחים את הקדוש ברוך הוא, ומצהירים ומודיעים שהוא האלוהים היחיד, הוא אלוהינו ואין עוד אחר, אמת מלכנו ואפס זולתו. בחלק השני מה אנחנו אומרים? על כן נקווה לך אדוני אלוהינו לראות מהרה ותברת עוזך, להעביר גילולים מן הארץ, והאלילים כאות יקריתון. עכשיו גילולים זה לא רק, זה כאלה חושבים שזה צלב או פסל או בודהה או אני יודע מה, לא. גילולים זה כל מיני דעות כוזבות שיש לו לאדם, מחשבות של כפירה או עניינים של כוחי ועוצם ידי. אני אלמד, אני אהיה גאון, אני אהיה כזה, אני אהיה כזה, אני אלמד מדעים ואני אלמד מחשבים ואני אלמד זה, והוא נהיה רופא וזה נהיה פרופסור וזה נהיה זה וזה מצליח וזה יש לו רכב, וכל אחד עוצמה, עוצמה פוליטית, מדינית, צבאית, אנחנו על המפה, אתה מבין? תנו לצהל לנצח. זה גם חלק מהכפירה הזאת, כאילו אין את הקדוש ברוך הוא, אני צריך את צהל ואני מתפלל שצהל לנצח, אבל אני מתפלל שהשם יעזור לצהל, לא שצהל יעזור לעצמו. אגיד לכם את האמת, הרבה פעמים אני שומע לפעמים דברים ואני מסתפק אם זה לא כפירה. שמע, שמור על עצמך. מה זה שמור על עצמך? אני יכול לשמור על עצמי? אני יכול להיזהר שלא לעשות איזה דברים מסוכנים? כן. תיזהר, אל תלך במקום מסוכן, אל תיסע מעל המהירות המותרת. סע ברכב תקני, זה כן. אבל שמור על עצמך, השם שומר אותי. פסוק אומר, אדוני שומריך, אדוני יצילך על יד ימיניך. ואם חס ושלום נגזר על האדם מה שנגזר, אם ישמור את עצמו באלף מן השמירות, והוא צריך להיפגע או ייפגע. האדם מצווה לשמור את עצמו מנזקים, זה כן. שמור על עצמך מנזק, אבל שמור על עצמך כאילו אתה, תגיד לו, השם ישמור אותך. זה אני מבין, זה אני מקבל. בקיצור, התרגלנו לא להזכיר שם השם, וזה דבר מאוד מאוד חמור, וזה גוג ומגוג. גוג ומגוג, השיטה שלו שאתה תלמד, אם אין אני לי מי לי, הוא גם יודע להשתמש גם במשניות ובכל מיני פסוקים במאמרי חז"ל ופתגמים. אתה תהיה חזק, אתה תהיה גדול, אתה תוכיח את עצמך, אתה תהיה עשיר, אתה תהיה חכם, אתה תהיה זה, ואתה תנצח, ואני בכוחות עצמי. וזה הטעות החמורה שלנו. התורה אומרת, אמר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, ואמר על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. זה סבא גוג ומגוג, ומה הוא אומר? תראו בתהילים, דוד המלך כבר מתאר מה יהיה עם גוג ומגוג, כי זה האויב שלו, גם של דוד, של כיסאו של דוד. דוד המלך בכיסא שלו הוא מזכיר את שם השם, ושלמה ישב על כיסא השם ותיקון מלכותו מאוד. דוד המלך היה מזכיר שם שמיים, הוא מה שישב על הכיסא שלו זה כיסאו של הקדוש ברוך הוא, אז זה היה הכל בציווי של השם. פתאום בא גוג ומגוג ואומר אחרת. ומה אומר דוד בתהילים? תראה על הפרק הראשון, מיד בדרך שומע יודע אדוני דרך צדיקים דרך ישעים טובל, למה רגישו גויים ולאומים יהגו ריק, התייצבו מלכי ארץ. הנה הוא מתנבא כאן דוד המלך ואומר, ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. מי אלה מלכי ארץ? זה השבעים אומות שיבואו יחד עם גוג ומגוג להילחם נגד ישראל, אבל נגד הקדוש ברוך הוא. יש להם עניין עם הקדוש ברוך הוא, אין להם עניין אישי איתנו, כי לא אכפת להם אם אנחנו חס ושלום לא נשמור את המצוות ונקבל את האזרחות שלהם ונקבל את המרות שלהם ואת כללי הדמוקרטיה וכו'. בסדר, ככל הגויים בית ישראל אין לנו בעיה איתכם, אבל יש לנו בעיה איתכם ברגע שאתם שומרים את התורה ואתם אומרים שמע ישראל ואתם שומרים שבת ואתם מקיימים מצוות, זה מרגיז אותם. אז התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. מה אומר? ננתקה את מוסרותמו ונשליחה ממנו אבותמו. מה זה נתקה את מוסרותמו? בוא נשכח אותם את התורה, בוא נעשה עם חדש, מזרח תיכון חדש, שלא יזכירו שם שמיים עוד. נתקה את מוסרותמו, נשליחה ממנו אבותמו. מה ההמשך? אומר דוד המלך, יושב בשמיים ישחק, אדוני ילעג למו, אז אדבר אלימו באפו, בחרנויבה אלימו, ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, ואז דוד המלך מתחיל לתאר את כל מה שיהיה לעתיד לבוא. עכשיו בא פה הנביא, בוא נקרא מה הנביא אומר. הנביא אומר, מה קורה ביום שבא גוג, והיה ביום ההוא, זאת אומרת באותו יום שיבוא משיח, מכאן ראיה, שגוג ומגוג המלחמה הזאת יהיה בזמן שיבוא משיח צדקנו. עכשיו קודם כל נביא ההוכחה הברורה שגוג ומגוג עדיין לא היה. למה? כל מי שיראה במפרשים, בעיקר באברבנל על ההפטרה הזאת, והמלבים, וגם רב סעדיה גאון בספרו האמונות והדעות, שכל עניין גוג ומגוג הוא לפרסם את שמו של השם בעולם. שלפני שבא גוג ומגוג, אז לא מזכירים את השם. יש בודדים שיודעים, זה עם ישראל או היהודים או אלה שמתפללים ומאמינים, אז הם מזכירים את שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל האומות או שאר העולם לא מזכירים אותו בכלל. והקדוש ברוך הוא, הגיע הזמן שנדע שהוא ברא את העולם והוא ברא את השמיים ואת הארץ, וכל העולם נברא בשביל ישראל, שנאמר בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? דרשה הגמרא, בשביל ישראל שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל אדוני ראשית תבואתו. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, ובשביל התורה שנקראה ראשית. עכשיו גוג ומגוג, כל עוד ועדיין יש אנשים שלא מכירים את השם בעולם, סימן שעדיין גוג ומגוג, מלחמת גוג ומגוג לא הייתה. כי הסיבה של התרחשות מלחמת גוג ומגוג תהיה שהקדוש ברוך הוא מתגלה והוא בעצמו עושה את המלחמה, ואז כולם רואים אותו. זה עוד לא היה בעולם. איפה הקדוש ברוך הוא עדיין נסתר מאיתנו, לא ניכר. לא אומר, ויקץ כישן השם, כגיבור מתרונן מיין, ויח צרב אחור, כך אומר דוד בתהילים. פתאום רואים שהנה הקדוש ברוך הוא מתעורר, והנה הקדוש ברוך הוא קם. עד עכשיו הקדוש ברוך הוא מסתתר, אומר, אני מחכה לראות מה אתם עושים, איך אתם עובדים, מה התוצאה תהיה. ופתאום, ויקץ כישן השם. גם המן הרשע אמר, ישנו עם אחד, דרשה הגמרא, מה זה ישנו? ישן הוא האלוה שלהם, הוא לא נמצא חס ושלום. מה היה פעם? עכשיו איננו, חלילה. אז כך, לכן הוא שלח יד בעם ישראל. אבל לעתיד לבוא, פתאום יראו שהקדוש ברוך הוא מתעורר, ומה שקראנו את ההפטרה בשבת, ביום החג הראשון, אתמול, קראנו את ההפטרה, ושם היה כתוב, שפתאום הקדוש ברוך הוא קם, ועושה עיני אליך, ואז אספתי את כל הגויים לירושלים למלחמה, וכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה.
שאלה, אם אפשר.
הרב
אמר בעצמו שבורא עולם מתעורר בעצמו, מאיר אותם, כאילו כדי שתתחיל כל המלחמה. זה מצד הדין. השאלה, למה בורא עולם לא עושה, שכאילו הם יקבלו שכל שאנחנו בסדר, ודווקא, אנחנו שההתגלות תהיה, שלא על צד של מלחמה וטילים ופצצות, בסדר, למה זה צריך לבוא דרך מלחמה? למה זה לא יכול להיות דרך הבנה לבד, שיהיו אותם שיבינו שאנחנו
נבחר כן, אז אולי הקדמנו את המאוחר, אבל זה בהמשך יבואר, ואולי זה הזמן לבאר את זה. תדע שכשאדם אכל מעץ הדעת, אז אדם הראשון גרם שיש רע ויש טוב, ויש, בוא נקרא לזה, כי יש לזה סימוכין, ממשלת הרע וממשלת הטוב. הקדוש ברוך הוא עשה בעולם החיצונים, הקליפות, הסטן, בוא נקרא, זה הסטן בעצמו, הוא עומד בראש ממלכות הרשע. אם תסתכל, כל התפילות שלנו בנויות על זה. מלכות הרשע, מהרה, תעקר, ותשבר, ותחלם את הכניהם. למה שלא תחזיר אותם בתשובה? גם שם אני אשאל את אותה שאלה שלך. וכן, מה שאנחנו מתפללים בראש השנה ביום הכיפורים, ותמלוך אתה הוא השם מהרה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, תמלוך אתה הוא השם מהרה על כל מעשיך, אלא השטן מרד בקדוש ברוך הוא. אני מבאר את זה. היו 365 מלאכים טובים, קדושים, שברא אותם הקדוש ברוך הוא. 365, כל אחד ממונה על יום אחד בשנה. בא השטן, שהוא סמכמם, הוא קינה באדם הראשון, והוא הנחש, הוא רצה להרוג את אדם הראשון ולקחת את חווה ולמלוך במקום אדם הראשון. ואז הוא, הקדוש ברוך הוא קילל אותו ואמר לו, עפר יאכל כל ימי חייו ועל גחונו ילך. זה מה שנקרא בשבת הבאה, בשבת בראשית. ומה קורה איתו בסוף? הוא הפך להיות ראש ממשלת הרשע בעולם, ממשלת הטוב בעולם. הקדוש ברוך הוא כאילו עומד בצד ונותן להם לעשות את מה שכל אחד מה שביכולתו, וכל אדם, יש אדם בוחר לו להיות טוב, יש אדם בוחר לו להיות רע. יש לכל אחד מאיתנו שני יצרים, יצר טוב, יצר רע. בשמיים לא מתערבים בהחלטה של כל אחד מאיתנו. עכשיו, יש יצר טוב ויש יצר רע. יצר הטוב אומר לאדם לעשות טוב, יצר רע אומר לאדם לעשות רע. ואז האדם, כל אחד לפי הדרך שהוא בחר, אחר כך הוא מקבל את התוצאה. עכשיו, מי זה יצר רע? זה השטן בכבודו ועצמו. הוא הרע, הוא הנחס. עכשיו, הוא עשה את ממשלת הרשע בעולם. כל השבעים אומות שאתה רואה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הם כוחות שלו. גם השבעים שרים הם כוחות שלו. הם לא יכולים להיות טובים כי הם קליפה. כמו שאני לוקח פרי ואני לוקח אגוז, אני צריך לשבור את הקליפה של האגוז ולהוציא ולאכול את הפרי, ואני לא יכול להפוך את הקליפה לפרי, כי זה פסולת וזה דבר רע וזה דבר מקולקל. כך גם כן את הרע אני לא יכול להפוך לטוב. אני יכול לשנות החלטה של בן אדם מלהיות טוב, מלהיות רע להיות טוב, וגם להפוך. אז הוא יסלק את הדברים הרעים שיש בו, אבל לשנות את הרע לעשות טוב זה אי אפשר, זה לא ניתן לעשות. עכשיו, הקדוש ברוך הוא נתן להם לרוע לעשות את מה שהם יכולים לעשות, אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יפריד את הטוב מהרע. וזה ככה מגיעים לנבואה של ישעיה. יש ויכוח גדול בין המפרשים, אבל המסקנה בסוף, מה שכתוב בפסוק, וגר זאב עם כבש וגדיר עם ארי ירבץ, שעשה יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. מה פירוש? בעלי החיים שהם חיות, שהם טורפים, הם אוכלים, לעתיד לבוא הם לא יטרפו. האריה יאכל תבן כמו הגדי, והזאב יחיה יחד עם העז, וכן על זה הדרך כולם. מה קרה? הרע יתבטל. אז הבעלי חיים שאין להם בחירה יהפכו להיות טובים, אבל בני האדם שיש להם בחירה, אלה שבחרו להיות רעים, הם יישארו רעים והם יובדו מהעולם. לכן אנחנו אומרים, איך אומרים שם בעלינו לשבח? יכירו וידעו כל יושבי תבל, קרא תכרע, יכרעו ויפולו. ויש גם עוד פסוק שמדבר על ההשמדה של הרשעים, וגם זה בתפילה שאנחנו אומרים, מלכות הרשע מהרה תעקר ותשבר. למה? אותם רשעים שבחרו להיות רעים יושמדו ולא יתקיימו בעולם. אז נמצא שממשלות הרשע שבעולם, להעביר גילוי מן הארץ, והאלים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי. זאת אומרת שכל הרע הזה שהוא בחר להיות רע והפך להיות רע, באמת יובד. זה יהיה התקנה שהעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות. עכשיו, גוג ומגוג, הוא מעניין אותו להילחם, והוא לא רוצה לתת לקדושה לצמוח, הוא כל הזמן מפריע. ונבאר את זה קצת יותר. יש פסוק, עם מלאה החורבה. מה זה עם מלאה החורבה? אומרת הגמרא, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, לא נתמלאה ירושלים אלא מחורבנה של צור. כלומר, יש את הרשע בעולם, שזה המקום של השטן. אגב, זה שתי כוחות יש בעולם, שהם אחד אדום והשני ישמעאל. אדום זה הנצרות, וישמעאל זה למעשה מייצגים את האסלאם. אלה שתי אלה שהם עוינים אותנו כל הזמן, פעם זה יותר ופעם זה פחות, כל אחד בתור שלו. יש צור, הזוהר אומר, יש צור רבתה ויש צור זהרתה. רומי רבתה ורומי זהרתה. רומי זה ממשלת הנצרות בעולם, זה מייצג את עשיו. צור זה מייצג את ישמעאל. אלה השניים שנולדו מאברהם אבינו. ושוב פעם, מאיפה הם באו? מחטאו של אדם הראשון. כשאדם הראשון חטא, הוא גרם שיהיו נשמות מקולקלות עם נשמות טובות. לכן נולדו לו שני בנים. הראשון היה קין, היה רוצח. השני היה הבל, היה טוב. אבל שניהם עבדו. הבל מת, לא נשאר מנו זרע. קין נהיה רוצח. איפה כל הזרע שלו? במבול, כולם מושמדו. כלומר, אומרת, כל זרע של קין נמוח במבול. מאיפה העולם עמד? מהבן השלישי שט. כי שט לאלוהים זרע אחר, תחת הבל כהרגו קין. ונקרא שט, שממנו הושתת העולם. אנחנו כולנו בניו של שט. עכשיו, אחרי זה, הקדוש ברוך הוא לא ידח ממנו נידח, כמו שאתה שאלת, הרי יש נשמה טובה, הוא רוצה שהנשמה הזאת יתקן, מביא אותה עוד פעם בגלגול, ועוד פעם בגלגול, וכל פעם הוא מזקק אותה עוד, ומזקק אותה עוד. מה זה לזקק? את הפסולת לזרוק, ואת הטוב לקחת. כמו שאמרנו, אגוזים, אני מפצח אגוזים. אני לוקח את הפרי, ואת הפסולת אני משליך. אז נולד אברהם אבינו. מי היה אביו של אברהם? עובד אלילים, תרח. וגם הגמרא אומרת עליו את הפסוק, מי ייתן טהור מתמה, לא אחד. תמה זה תרח. הוא הביא בתומעה את אברהם אבינו. השטן בכלל לא חלם, לא חלם, שמהזוג הזה, תרח ואמתלאי, יבוא אחד צדיק כזה כמו אברהם, שישבור את האלילים. להפך, הוא חשב שאברהם יהיה החייל מספר אחת שלו. אברהם אבינו יצא אויב מספר אחת שלו. אבל בתוך אברהם עדיין היה הפסולת של אדם הראשון ששחטה. אז נולד ישמעאל ויצחק. אחרי זה יצחק עדיין היה בו את הפסולת, נולד ממנו עשיו ונולד יעקב. אז הנה, ומי יעקב? יעקב ובנה באו מצרימה, משם יצאו כל הצאצאים הצדיקים, יצאו כל הטובים בעולם. יוצא שעדיין לא הופרד הטוב מהרע, הרע צריך להתבטל והטוב צריך להתקיים. וזה גוג ומגוג. מה זה גוג ומגוג? שעדיין יש מעורב הטוב עם הרע. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא מעורר אותם להתעורר, כי הגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא צריך לגמור כבר ולתקן את העולם, כי העולם הולך בכיוון לא טוב. אתה רואה, ומזכיר את שם השם, כמה שיותר עמי זה היום יותר חשוב. מי זה נחשב היום בעסקים איש פיקח שיודע איך לסובב ולעשות ספינים ולעשות תחבולות, ומי שישר הוא לא מצליח. אז צריך לעשות סוף לעולם, שכל זה העולם צריך להיות מתוקן, זה העולם שברא השם יתברך. אז מי מייצג את כל הרע? שוב, זה גוג ומגוג. זה לא רק בעניין שצבאי וטכני ומדיני ונגד ישראל ורוצה להשמיד את ישראל, זה לא רק זה, זה כל מיני ענייני רוע בעולם. לכן זה 70 אומות. מה זה 70? זה 70 מטרות שונות, זה כל אחד יש לו איזה תחבולה ואיזה דרך ומסלול אחר איך להזיק ואיך להרע. והם כל השבעים האלה יבואו, הקדוש ברוך הוא יאסוף אותם אל ירושלים. למה? מקום הקדושה זה פה בירושלים, ואז הם יבואו לכאן, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה בהם את אותם נקמות שהוא רוצה לעשות, כמו שכתוב, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם בזיקים ונכבדיהם בחבלי ברזל. כן, אז זה הדרך, כל הפסוקים. יוצא שבטח שגוג ומגוג עדיין לא נהיה, כי כל הפסוקים האלה שהזכרנו עדיין לא התקיימו בפועל, וכל זה צריך להיות לצאת מהכוח אל הפועל, וזה יהיה בקרוב בעזרת השם. רבנו היי גאון כותב שתקנו לנו רבותינו להפטיר את ההפטרה של גוג ומגוג בסוכות, ואת ההפטרה של חזון העצמות היבשות בפסח, שקבלה בידינו, שמלחמת גוג ומגוג תהיה בסוכות ותחיית המתים תהיה בפסח. אז לכן אנחנו עושים, קוראים את ההפטרה הזאת באותה שבת. אז בואו נחזור רגע על הפסוקים ואולי נבאר את זה קצת יותר ונבין את העניינים בצורה יותר.
אבל כפי מה שכבודו יסביר לנו, חיזקת אותי שלמעשה כן הייתה גוג.
מה?
מה שכבודו הסביר
דווקא,
חיזקת אותי שהייתה כן
גוג. היה גוג ומגוג.
כן. השואה, אם זה ככה, אז איך כבודו קוראים
לשואה? בשואה
לא היו שיעור
ממות. אז לא הבנת מה זה גוג ומגוג. לא יכול להיות שגוג ומגוג יהרוג. גוג ומגוג לא יצליח לעשות כלום. קודם כל, גוג ומגוג צריך להיות בירושלים. בירושלים הם לא היו, אף אחד עוד לא הגיע לירושלים. 270 אומות צריכים לבוא לירושלים. איך אתה אומר שגוג ומגוג היה? ושלוש, אחרי, בסיום, רגע, בסיום גוג ומגוג צריך כולם להכיר את הקדוש ברוך הוא. מי מכיר את הקדוש ברוך הוא? אפילו אני עוד לא הכרתי אותו. מה אתה מדבר? צריכים לראות אותו. אז הנה, בוא נראה. והיה ביום ההוא ביום בו גוג על אדמת ישראל נאום אדוני אלוהים, תעלה חמתי באפי ובקינתי באש עברתי דיברתי, אם לא ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. הנה תראה הפסוקים חוזרים ואומרים כל הזמן, יהיה רעש גדול על אדמת ישראל. מה יהיה? ורעשו מפני דגי הים. הגאון חידה שואל למה דווקא הדגים, פתח איתם את ה... אומנם יכול להיות שיהיה, אז אמרו, יהיה רעידת אדמה בים, צונמי, אז הדגים הם הראשונים, אבל מה העניין של הדגים? ואחר כך בעוף השמיים וחיית השדה וכל הרמס הרומס על האדמה וכל האדם אשר על פני האדמה, מה העניין? אז הגאון חידה כותב, ידוע שיש מצווה לאכול דגים בשבת, ויש גם כתוב שהיו הרבה צדיקים שבחול היו נמנעים מלאכול דגים ויותר היו אוכלים אותם בשבת. למה? רדב"ז כותב, כיוון שבדגים יש הכי הרבה נשמות של צדיקים, ולכן ידוע הדג הוא מספרו שבע. זה העניין לאכול דג בשבת. יש פתגם, האוכל דג ביום דג ניצול מדג. האוכל דג ביום דג, יום דג זה מספר שבע, דלת ג', ניצול מדג בדין גיינם. מה העניין? אומר הרדב"ז שהיה להם, הוא היה במצרים, הרדב"ז חי במצרים, הוא אומר ידוע שם במצרים שהיה סוג דג, הוא כותב את שמו בלטינית, שהדג הזה שובט בשבת. כל השבוע הוא נוסע, הוא הולך, חותר, עובר אוקיינוסים, ימים, בונה לו קינים, עושה מה שעושה, בשבת שובט. וזה רמז לאדם שצריך לשבות בשבת. אגב, מביא גם שהיונה, זה נקרא את זה בפרשת נוח, הבא עלינו לתורה, היונה, ותבוא אליו לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. למה לעת ערב? כתוב לפני זה, ויחל עוד שבעת ימים אחרים. מה זה שבעת ימים? זה היה בשבת, שהוא שלח אותה, הוא שלח אותה בשבת נוח. ואז חיכתה עד שיצאה שבת, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה עלי זית טרף בפיה. היא לא רצתה לחלל שבת. הוא אומר, היונה לא מחללת שבת. היונה בונה את הקן שלה בחול, ביום שבת היא לא עושה שום מלאכה. אז זה, ולכן זה רמז לשכינה. ישראל נמשלו ליונה, כנסת ישראל נמשלה ליונה, זו השכינה הקדושה. אז עכשיו הוא אומר, אם כן, מה קורה? אז דגי הים רועשים. למה דגי הים? כיוון שכל העניין של גוג ומגוג זה יהיה כדי להוציא את כל חלקי הקדושה מתוך הטומאה, שאי אפשר בלי להוציא אותם. שעכשיו כל הטומאה חופפת ונמצאת. הרי יהודי שעדיין לא חזר בתשובה, יש בו ניצוץ קדוש, אז לא עליכם חלל שבת, אוכל לבלות וטרפות, עושה כל מיני דברים שהם לא בסדר. למה? חופף אותו, עוטף אותו שכבות, שכבות של טומאה, של חטאים, של עוונות. צריך לעורר אותו, לנענע אותו, לסלק ממנו את כל השכבות האלה של הטומאה, ואז הוא מתעורר ושב בתשובה. דגי הים הם הראשונים, כיוון שיש בהם הכי הרבה ניצוצי קדושה. ולמה דווקא בדגים יש? מה יש בדגים גם? הדג הוא חי במים, ותדעו שבמים יש הכי הרבה ניצוצי קדושה. זה הטעם שמים הם לשון רבים. אין מים לשון יחיד. הסיבה הפשוטה, כיוון שמים, אתה יכול לחלק טיפת מים לעוד טיפות, ואת הטיפה הזו, רסיסי טיפות, לעוד רסיסי רסיסים של טיפות. אף פעם אין גבול לחלקים שאתה יכול לחלק מים. ועוד שמים, אני ערב מים, כוס בכוס, כלי בכלי, יהפך להיות גוף אחד. כולם נהיים גוש אחד, אין אצלם חלקים חלקים. זה לא כמו בשאר דברים. למשל, אני אקח שמן, השמן כזה, עם שמן כזה אני אערב, אז אתה תוכל לראות בתוך הבקבוק את השכבה של שמן שהיה קוקוס עם שמן אגוזים. והוא שמן קנולה, וזה שמן של חמניות. אתה יכול לראות בעין קצת של מומחה להכיר. אבל מים, אם אני מערב, אתה לא יכול לדעת, הכל הפך להיות גוף אחד. במים יש הכי הרבה חלקי קדושה, זה הסיבה שעל מים מברכים בורא נפשות רבות. כאילו יש במים הרבה נפשות, הרבה נשמות יש שם. אחרי הגמרא אומרת שמי שבא לשתות מים מהמעיין לא ישתה מיד איך שהמעיין נותן, אלא ישפוך קצת בהתחלה ומההמשך ישתה. למה? המזיקים נמצאים שם. למה הם נמצאים? כי הם באים לדון את הנשמות, יש נשמות שמגולגלות במים, אז צריך לשפוך קצת ואחר כך. אותו דין יש לנו שיורה רחיצה, שאני בא לקחת מים מהברז של שתייה או בשביל בישול, של האישה לפעמים שוטפת את הכלים בבית ובאה לבשל, אז מה היא עושה? ממלא סיר להוסיף מים כדי לעשות מרק, אז תמיד תאמר לה לשפוך קצת ממה שיש בברז, טיפה, ואחרי זה את השאר להכניס לתוך. רוצים למלות מחם כעת של מים, לשתות תה, לעשות תה, קפה, אז ממלאים את המחם, לא מיד לפתוח את הברז. למה? לפני כן רחצנו ידיים בברז הזה, אז זה סיורי רחיצה שם. סיורי רחיצה מביאים שכחה. מה נראים שכחה? כל דבר שגורם שכחה זה האחיזה של החיצונים שם, כוחות הלא טובים. אז זה צריך לשפוך קצת ואחר כך תשתה את מה שיש. אז במים יש שם הכי הרבה נשמות, לכן מברכים אחר כך בורא נפשות רבות על המים אנחנו מברכים. אז זה הסיבה כאן שדגי הים יהיו ירעשו ואחריהם, ולמה דגי הים גם? כי צריך לבוא על לוויתן. הרי מה אנחנו עושים בסוכות? רחמנו יזכנו לשב בסוכת אורו של לוויתן. אגב, אחד שאל אותי, מה הקשר של סוכות עם גוג ומגוג? בסדר, אז כתוב שקוראים גוג ומגוג כי המלחמה תהיה, אבל למה? אלא זה הקשר. הקשר הוא שעשה בתשרי, אנחנו התפללנו בימים נוראים, כל הזמן התפללנו על הקדוש ברוך הוא שימלוך. ברוך אתה השם המלך הקדוש, ברוך אתה השם המלך המשפט. ולמה דווקא שמה? כי מלך הוא שופט, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, ואשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו מרע, אתה השם לבדך, שלא יהיה לך שותפים במלכות. ברוך אתה השם המלך המשפט. אז אנחנו מבקשים שהוא ימלוך. אז עכשיו הגיע הסוכות, מה אנחנו עושים בסוכות? יושבים בסוכה. מה אתה יושב בסוכה? מה מסמל את הסוכה? סוכת שלום? גם בעכו יש סוכה, אבל אין שלום. מה סוכת שלום? אלא הסוכה מגלה שהקדוש ברוך הוא שומר אותי, שהקדוש ברוך הוא מצן עליי, כי יצפנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו, בצור ירוממני. אז זה הסוכה. אז אנחנו עכשיו יצאנו מיום הכיפורים ויצאנו מימים נוראים, הולכים ויושבים בתוך הסוכה, בצל של הסוכה, להראות אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. מה עוד עושים בסוכות? לוקחים ארבעת המינים. מה ארבעת המינים מסמלים? אז גמרא אומרת, עכשיו היה שהיו שניים רבו, שני שכנים, אחד אמר הדונם האדמה הזה זה שלי, הוא אמר לא זה שלי, הוא גנב ורימה אותו, מה זה שלי? אז אמר בואו לבית המשפט, נעשה משפט, למי שייך? שמעו את הטענות של פלוני ותאמו את הטענות של אלמוני. אמר השופט, מחר אני נותן פסק דין. אז יצאו משם, אמר איך אני יודע מי ניצח? אומר מי שתראה את שרביתו של המלך בידו תדע שדידן נצח, הוא ניצח. למחרת שלח המלך את השרבית הזהב שלו לאותו שהיה בעל האדמה ונתן לו את זה, אז הוא לקח את זה ביד, אז כולם ידעו כבר שהוא ניצח. אומר כך ישראל, אנחנו לוקחים את הלולב עם המינים והאתרוג, אז אנחנו יודעים שאנחנו ניצחנו. מה זה ניצחנו? שהעולם הוא שלנו והתורה היא שלנו ואנחנו יש לנו חיים נצחיים ואומות העולם זה חיים זמניים. אבל עדיין מה הקשר? למה לולב, אתרוג? הסוד של הדבר, הנה שימו לב עוד פעם, מלכות השם, כל הפירות והירקות, כל הצמחים יש להם מלאך ששומר עליהם ומגדל אותם, לקיבי, לשסק, לשזיף, למשמש, ואפילו הענבים שהם משבעת המינים יש להם מלאך שממונה עליהם. החיטים, יש להם מלאך שממונה עליהם. השעורה, יש לה מלאך שממונה עליה, ונותן לה את השפע. לא שהוא נותן לה משלו. הוא הצינור שלוקח מלמעלה ומשקה אותה. אבל יש ארבעה דברים שלא נמסרו בידי מלאך. יש ארבעה. והם הארבעה אלה. אם לא אעלה את ירושלים הלא שמחתי, אעלה אתרוג ערבה לולב הדס. אלה הארבעה אלה. האתרוג לא נתן אותו הקדוש ברוך הוא לשום שר. הלולב לשום שר, זה התמר. הערבה לשום שר וההדס לשום שר. וארבעתם, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא נמשל להם. איפה ראינו? בלולב כתוב צדיק התמר יפרח. מי זה הצדיק התמר? זה הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא צדיק כתמר יפרח. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. האתרוג פרי עץ הדר, זה הקדוש ברוך הוא שנאמר הוד והדר לפניו, עוז ותפארת ומקדשו. הערבה נקרא הקדוש ברוך הוא שנאמר סולו לרוכב שמו, סולו לרוכב בערבות, ביה שמו ואינזו לפניו, אז הוא יושב בערבה. והדס, אומר הנביא יואל, ראיתי את השם והנה הוא עומד בין ההדסים. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא בין ההדסים. אז אלה הארבעה, הקדוש ברוך הוא נרמז להם, והוא שייך להם, ולכן אנחנו לוקחים את הארבעה המינים האלה דווקא, ואנחנו מנענעים בהם לומר, אנחנו אין לנו שום שייכות, לא עם מזלות ולא אסטרולוגיה, ולא שום מזל או דבר או כוח אחר או איזה מלאך, אלא אנחנו שייכים נטו לקדוש ברוך הוא. סבא גוג ומגוג שהוא רוצה לכפור בשם יתברך, והוא לא תזכיר את שם השם. יש לו כל מיני כוחות, כל מיני חוכמות ומדעים וכל מיני כימיה וכל מיני עניינים חיצוניים, זה מזלות וזה גורלות, כל אחד יש לו איזה דבר מה. בא גוג ומגוג והקדוש ברוך הוא מאבד אותו מתי? בסוכות. וזה הלוויתן. מי זה הלוויתן? הלוויתן למעשה זה השטן בעצמו, שהוא נמצא בלוויתן. זה השטן בעצמו שהוא מתגאה, אשר אמר לי אורי ואני עשיתיני, עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת אותו, להרוג אותו ולתת לנו לאכול מבשרו ממש. ואז אנחנו נשב בסוכת אורו של לוויתן. לכן הזוהר הקדוש אומר בפרשת אמור, תראו, מי שיושב בסוכה מראה את עצמו שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, מי שלא יושב בסוכה אך זה גרמה שהוא הוציא את עצמו מכלל ישראל. למה? מאיפה רבי שמעון לקח את זה? שאול לא מוציא מעצמו שום דבר, כל מהפסוקים. רבי שמעון הוקשה לו איך הפסוק, למה, או יותר נכון למה פסוק אומר, קראנו את זה ביום ראשון של חנק, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. בשום מצווה לא כתוב כל האזרח. כל האזרח בישראל יניח תפילין, כל האזרח בישראל ישמור שבת, כל האזרח בישראל יכבד את אביו ואת אמו. לא מוזכר, רק בסוכות. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אומר רבי שמעון בר יוחאי, פירוש הפסוק שמי שיש לו נשמה יהודית ומי שהוא מכיר בקדוש ברוך הוא ומזכיר את שמו ומייחד את שמו, איך אתה יודע שהוא אמיתי? כשאתה רואה שהוא יושב בסוכה. אבל מי שלא רוצה לשבת בסוכה ובועד בסוכה ולא רוצה לקיים מצוות סוכה, זה חס ושלום הוציא את עצמו מכלל ישראל שמצילה. זה הסוד שזה קשור עם גוג ומגוג, ולכן זה קשור לחג הסוכות. מה אומר אחרי זה? ונשפטי איתו בדבר ובדם בגשם שוטף ואבני אל גביש. נו, זה היה בשואה? אש וגופרית, תאיר אותו. אמתיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אנקום בו במה? אומר גאון חידה, תספור כמה יש פה. שש דברים: דבר, אחר כך דם, גשם שוטף, אבני אל גביש, ארבע, אש, חמש, גופרית, שש. זה כנגד שישה, כנגד וו של היסוד. אומר למה? כי הוא יבוא לגוע באות וו של שם השם. גוג ומגוג ירצה לעקור את וו כה משם ההוויה. שיר רק יות כה. ויאמר כי יד על כסיה, מלחמה לאדוני בעמלק, מדור דור. זה השש.
הזכיר פה קצת את האש בגופרית, כאילו
זאת אומרת
שהמידה
הקשה
של הדין.
כן, כן. ואז מה יהיה? אמתיר עליו על הגפיו ועל עמים רבים אשר איתו. הזוהר הקדוש אומר, בזמן שיבוא מלחמת גוג ומגוג, התאספו 70 אומות ברומא, צריך להזהיר את יהודי רומא שיעלו מהר, ברומא התכנסו שמה 70 אומות והתייעצו על ירושלים. ואז הקדוש ברוך הוא יכעס, יזעם, ויוציא משם את אבני אל גביש. מה זה אבני אל גביש? זה אותם האבנים שירדו בבית חורון. עד היום, אתם יודעים, בכביש 443, מי שנסע שם פעם, הכביש הזה, אחד זה כביש היום מרכזי של ירושלים עם השפלה. אז ב-443 בדרך ליד בית חורון, אתה רואה שיש שם בקעה עם אבנים, וכל האבנים בדרך כלל, כשיש שם אבנים שהם באדמה, נעוצים, הם עם הפנים או החוד של האבנים לצד מערב. שם זה הפוך לצד מזרח. כל החוקרים בעולם, הגיאולוגים, איך קוראים להם, הכימאים וכולם, באו לחקור מה זה האבנים האלה. בסוף הגיעו למסקנה אחת, שזה נפל מהשמיים פעם, וזה נפל בצורה הפוכה, נגד כיוון הרוח. כיוון הרוח, הרוח באה מצד מערב, אז האבנים צריכים ליפול מהמערב לכיוון מזרח. שרה הם נפלו מכיוון מזרח לכיוון מערב. מי אלה? אלה אבני אל גביש. שואלת הגמרא, מה זה אבני אל גביש? אבנים שירדו על גב איש, הוא משה רבנו. משה רבנו במכת הברד שהייתה במצרים, אז ירד ברד, ירד עם אבנים. ותיהלך אש ארצה, והיה חתיכות של ברד, של אבנים, שבפנים יש אש, ובחוץ יש שלג. אז זה היה המכות של אחר כך, הקדוש ברוך הוא הוריד בזמן יהושע בן נון, ואז התפלל יהושע בן נון, והם נשארו עומדים ברקיע, אומרת הגמרא, והם עדיין מחכים לאות ולמופת, בזמן שיבוא גוג ומגוג, ואז יפיל אותם עליו. זה גם עוד לא היה, נכון? אז זה גם צריך לקרוא. אז זה אבני אל גביש. מה קורה? פה אנחנו מגיעים לנקודה הקריטית, והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. מה זה התגדלתי והתקדשתי? המדרש אומר מכאן לקדיש, התגדל והתקדש שמי רבה. כאן שאומרים קדיש, מה הקשר? האמת, דברי המדרש האלה סתומים וחתומים, עד שבא רבנו ארי, הוא באר אותם. רבנו ארי מבאר כל סוד הקדיש, למה ידוע שאם אדם עונה יהא שמי רבה מברך, אפילו נחתם עליו גזר דין של 70 שנה ייסורים, נקרא לו הגזר דין. ואז שאלו המפרשים, האמת, הרבי מונקאץ' בספרו באר לחי רואי, שואל, מה זה 70 שנה? ואם אדם כבר עבר את ה-70, הוא בגיל 80. אז הוא אומר, מה אתה אומר לי להגיד, יש מרבה שזה 70 שנה, אני עברתי את ה-70. הוא אומר, לא הכוונה 70 שנה של חייו של האדם. 70 שנים האחרונות, לפני שיבוא משיח, יהיו צרות משונות ביותר. יהיו מלחמות, יהיו השם ישמור, מחלות, גזרות. גם זה המצב הכלכלי שקורה בעולם. אתה רואה, הבורסות נופלות ומפולות אחרי מפולות, כל מה שאתה רואה. זה פוגע בכל האוכלוסייה בעולם. זה 70 שנים אחרונות לפני שיבוא המשיח. השאלה מאיפה זה מתחיל, אף אחד לא יודע. אני מקווה שאנחנו סיימנו את ה-70 כבר, מוצאי שביעית. אז ה-70 שנים האחרונות, איך ניצלים מהגזרות האלה של ה-70 שנים, ואיך מחזיקים בהם מעמד? אז אומר הזוהר הקדוש, על ידי שתענה יהא שמי רבה מברך, תנצל. מה הקשר? שמי רבה מברך. מה זה שמי רבה מברך? פירושו יהי שמו הגדול מבורך. מה פירוש איש שמו הגדול מבורך? התגדל והתקדש, זה אותו, אותו, אותו עניין. היום שמו של הקדוש ברוך הוא לא נודע בעולם, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, כל המהלך של ההפטרה כאן הולך למהלך, לכיוון הזה. כל המהלך של ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, העלינו לשבח, הכל הולך לאותו מהלך, שלא מזכירים את שם השם. ושמו כביכול נמצא אבל בצד, כאילו בשוליים, משני חשיבות. אנחנו מתפללים ששמו הגדול יגדל איך? ויאמר כיד על כסייה, מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור, חסר ובקה משם השם. הובקה, עליו אנחנו אומרים יתגדל ויתקדש. למה? אומר הארי, יתגדל, כמה אותיות יש? יוד תף, ג' ד' ל' חמש. הלו. יתגדל, כמה אותיות יש ביתגדל? חמש. ויתקדש? שש. מה זה יתגדל ויתקדש? אומר רבנו הארי, זה אות ה' של ההוויה וזה אות ו' של ההוויה. יתגדל זה אות ה', ויתקדש אות ו', שאות ה' ו' של ההוויה חסרות עכשיו. אנחנו מחכים שהם יהיו כמו היותקה. זה סוד, תראה, בסוף עלינו לשבח מה אנחנו אומרים, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, והיום הוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מה פירוש יהיה השם אחד ושמו אחד? אומר רבנו הארי, יהיה יותקה יותקה. הוווקה יהיה כמו היותקה, לא שישתנה שם השם, יישאר יותקה ווקה, אבל יהיה שלם. הוווקה יהיה בדיוק כמו היותקה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. עכשיו עדיין לא. אז יתגדל ויתקדש, זה הוווקה גם כן יהיה שלם, כי עכשיו הוא חס ושלום חסר, דילג עליו. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, והתגדלתי והתקדשתי. אומר, תדעו, השם שלי וווקה שהוא עכשיו ממועד, שהוא נעלם, יתגדל ויתקדש. עכשיו למה אומרים את זה בקדיש? ומה העניין של קדיש? אומרים את זה בתפילה. ולמה אומרים את הקדיש? יש לנו שתי דברים מרכזיים שאומרים קדיש. בחלקים שונים של התפילה, כשרוצים להעלות את העולמות למעלה, או לעילוי נשמת הנפטר. מה העניין? העניין הוא שבגלל שהשטן מפריע, ולכן תדעו, הקדיש הוא בלשון ארמית, בכוונה מכוונת. שאל אותי אחד בדיוק השבוע, למה הקדיש בארמית? לא הגיע הזמן שיעשו את הקדיש בתרגום עברי, שנבין אותו? לא, בכוונה מכוונת, אומר רבנו הארי, כי השטן מבין רק ארמית. הוא לא מבין שום שפה אחרת. ומארמית הוא מפחד. איפה ראינו שהשטן מפחד מארמית? הגמרא אומרת שאם אדם הולך באיזה מקום, שיש שם שדים, מזיקים בו לבד, הוא מפחד. מה יעשה? נקלע לאיזה מקום, אתר, בודד. ויש שם שדים. בזמן הגמרא היו שדים. אולי היום יש, אני לא יודע איפה, בהודו, בזה, היום יש גם שדים על שניים, בני אדם, זה מדמות שדים. אז איך ינצל מהם? יש פסוק אחד בירמיהו, פסוק אחד בארמית. אתם יודעים שארמית אין לנו, יש לנו בתורה שני מילים, יגר סהדותה, ויקרא לו לבן, יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גל עד, גל עד, יגר סהדותה. בדניאל יש לנו כמה פרקים שהם בארמית, בירמיהו, כל ספר ירמיהו יש פסוק אחד, קדנת תומרון להון, אלא הדי שמאיה והרעה לעבדו, יבדו מהרעה ומתחות שמאיה אילן. פירוש הפסוק, כך תאמרו להם, אלוהים שלא בראו את השמיים ואת הארץ, יובדו מתחת השמיים והארץ האלה. מי זה אלוהים שלא בראו? מי אלוהים? אלוהים כל בעל שלטון נקרא אלוהים, כמו אלוהים לא תקלל. אז השדים, או המחשפים, או כוחות הרשע בעולם, הם אומרים, גם לנו יש כוח. הרי הקדוש ברוך הוא ברא, זה לעומת זה שאמרנו, יצר הרע, אחרי שהאדם הראשון חטא, אז יש כוחות של רע. הם טוענים שגם הם יש להם כוחות, אומר לא, הם יובדו. כשהם שומעים את הפסוק הזה, הם מיד מתבטלים. ולמה? כי הם מפחדים מארמית. הנפטר, שהוא מת, או כל יום מ-12 החודשים הראשונים של הפטירה שלו. ואחרי זה כל שנה בשבוע של הפטירה באים לדון אותו. בא השטן לקטרג עליו, אנחנו רוצים שלא יקטרג על המת, אז יבוא הבן או התלמיד או האיש שמינו אותו לומר קדיש, שהוא אומר את הקדיש, השטן מתבלבל ומסתלק משם. התפילה שלנו בבוקר, אנחנו באים להתפלל, אז אומרים את החלק הראשון של התפילה, עד הודו. באים להגיד הודו, העולם צריך לעלות, בא השטן לקטרג על התפילה או על המתפללים עצמם, אומרים קדיש, מתבטל ומתבלבל ועולים. מגיעים להשתבח עוד פעם, שם יש עוד שטן יותר מדופלם, זה בקומה יותר עליונה, יש שם הקטגור שלה. אז אומר חצי קדיש, אם בריחו, בואו, זה עשית לו מכת חרב בהרג ואבדן. אחר כך חזרנו אשרי שבביתך עוד פעם, הוא בא לציון, קדיש תתקבל, קווה עוד פעם קדיש. אז יש סיבה לקדישים, גם במנחה ובערבית, הקדיש שלפני עלינו לשבח, יש בזה הכרח וצורך. קדיש אחרי הלימוד, למדנו תורה, רוצים שהתורה הזאת תעלה למעלה ותעשה פירות ופירי פירות. בא השטן מתחיל לקטרג, אומר, הוא נרדם באמצע השיעור, פה באמצע היה פירוש לא כל כך נכון, שם היה מילה מיותרת, פה הייתה מילה חסרה. הוא מחפש איך לקטרג, כדי שלא יקטרג על אותו לימוד. אומרים קדיש, הוא נבטל. ומה אומרים בקדיש? יש מרבם, הוא שומע, יש מרבם ברך, וואו. אז הוא מפחד על עצמו, למה? ביום ששמו של הקדוש ברוך הוא ישלם, אז הוא עובד מהעולם. וככה אומרים בפסח, בליל פסח, אחרי הדגדיה, ואתה הקדוש ברוך הוא בשחת. אז הוא מפחד ששוחטים אותו, אז הוא בורח. לכן אמר, והתגדלתי והתחדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני אדוני. ואתה בן אדם, מי זה בן אדם? זה יחזקאל הנביא, הוא שהתנבא את הנבואה הזאת שנקרא אותה השבת. התנבא על גוג ואמרת, כה אמר אדוני אלוהים, הנני אליך גוג, נשיא, ראש, משך ותובל, ושובבתיך ושישתיך והעליתיך מירכתי צפון. הנה הקדוש ברוך הוא מתגרה איתו. ואביא אותיך על הרי ישראל. למה? הזוהר שואל, למה דווקא על הרי ישראל? אומר הזוהר הקדוש, כיוון שהם חיללו את שמו של הקדוש ברוך הוא, כל האומות שהחריבו את ירושלים עד היום, הלו דוד לא צועק בתהילים, למה יאמרו הגויים עיני אלוהים ואלוהינו בשמיים כל אשר חפץ עשה? איפה ריבונו של עולם? הם כבשו את ירושלים, החריבו את בית המקדש, הנה הגויים היום מחרפים ומגדפים אותנו, אומרים שקר, בכלל לא היה לכם פה בית מקדש, לא היה פה בכלל שום דבר, אנחנו צועקים וקוראים לקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הזוהר הקדוש, עתיד להביא את נבוכדנצר, להוציא אותו מקברו, ולהביא את טיטוס הרשע שהחריב את בית שני, ולהביא את אנטיוכוס שטימה את בית המקדש, ולהביא את כל הגויים שהיו בכל הדורות שהרגו ורצחו והתעללו בישראל וחיללו את קודשי ישראל, את כולם עתיד להביא אותם לעמק יהושפט בירושלים, ועושה איתם משפט, וזה סוד הפסוק, לעשות נקמה בגויים תוכחות. מה זה תוכחות? הוכחה בלאומים, הוכיח להם שהנה אני אלוהים, ומה שעד עכשיו ישבתי בשקט, כי אני פשוט לא התערבתי, נתתי להם לשחק, כל אחד ישחק את המשחק שלו, עכשיו שגבו את החוב מעם ישראל, ועם ישראל שילם הכל, עכשיו הגיע הזמן שישראל יהיו ינצחו, ואני אטבע את אלבונם של ישראל, ואנקום את נקמת דם עבדי השפוך. זה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות. אז לכן אמר, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעורר אותו ולהביא אותו לשם ולהראות שהכוח שלו זה שקר, כמו שהיה אצל פרעה הרשע. עכשיו נשאר לנו עדיין לבאר, יש הרבה דברים שצריך לבאר, אבל אחד הדברים העיקריים, למה יהיה רעש גדול? קראנו את זה גם אתמול, וכל חומה לארץ טיפול, שם כתוב אפילו לא עלינו, יש נשים שיפלו בידי, אולי בשבי חלילה, או המדרגות יפלו, האדמה תיפול, מה קרה? אז קודם כל המפרשים אומרים, מכאן מוסר השכל, רבותיי, בפרט עכשיו שהגיע החורף, והיום קצר. לא תלמדו מאלה המקולקלים שבאו בדור שלנו, שעושים סעודה שלישית מאוחר, או עושים אותה בלילה ואומרים זה רעבה דרעבין, שקר יפצה פיהם. אי אפשר לשנות את הזמן. אדם צריך בחורף להשתדל לאכול סעודה ראשונה, מה שיותר מוקדם. גם עכשיו תיזהרו לעשות סעודות בבוקר בשבת עד 11, כי ב-11:25 זה כבר חצות היום, זה לא שווה. צריך להיזהר בזה. ולכן אחד המנהגים הגרועים שיש היום, שמביאים לבית הכנסת, עושים קידוש, ואוכלים ביצים, ואוכלים בורקס, ושותים קצת שיבס, ומפצחים פיסטוקים, ואוכלים כל מיני, ואחר כך הוא בא הביתה, ולא אוכל את הסעודה, ויש חמין, אוכל את זה אחרי הצהריים, ככה צלב בלב, ולא עושה סעודה, מבטל סעודה של בוקר. סעודה דעתיקה קדישה, נשמה יתרה צובחת. זה חבל, הרי שלוש סעודות, הגמרא אומרת, מצילות משלוש פורענויות. הקל תפוחין ראשונה, חבלי משיח מגינה. זה הלילה, הסעודה הזאת מצילה מחבלי משיח. זה עכשיו, מי שרוצה שהמניות שלו לא ייפגעו, והחשבונות בנק יהיו בסדר, ייזהר בסעודת ליל שבת. אחר כך, הדבר השני, שנית, עתיקה הזמינה, כך אומר הפיית, מגן גיהנם ודינה, ניצול מגיהנם, זה הסעודה של הבוקר. מלך הקדוש שלישית, לגוג ומגוג עששית, כך אומר הפיית. זה הסעודה השלישית, ינצל ממלחמת גוג ומגוג. אומר המלבים, מי זה אלה שעתידים ליפול, אלה שיזלזלו חס ושלום בסעודה שלישית, עושים אותה מאוחר, עושה אותה עם מזונות, עושה אותה עם פירות, עושה אותה בכל מיני צורות, מזלזל בסעודה שלישית. מה זה? לא כתוב שבשבת בבוקר אני צריך לאכול עד שאני לא אוכל לזוז. אלה, אוכל צריך מנוף לקחת אותו למיטה. אמר לי פעם רופא מתל השומר, הרב תדע שאני בשבת, אחרי שבת שרואה את האנשים, אני מברך על כל אחד מחיי המתים. מה יש? אומר לי, תדע, מי שאוכל חמין, בפרט עם השומן שיש בחמין, והפסוליה, ועוד שמן יש שם, וכבש, ועומר שמו שם עוד, אומר, ואחרי זה עוד הולך לישון. אומר, זה מתכון בטוח להתקף לב. מתכון בטוח. אומר, איך האנשים חיים, אני לא יודע. אבל למה אנשים אוכלים יותר מדי, וזה טעות. צריך לאכול יותר מדי, גם בשבת. אוכל מעט, קצת פחות ממה שצריך, לא צריך לאכול עד שהוא לא יכול לזוז. והולכים לישון איזה שעתיים שלוש, ואומר לי שינה בשבת תענוג. מה אם הנשמה יתרה? שבה יתרה באה, כנוס הוא שולח אותה לנו מלמעלה, והיא מחכה, רוצה לשמוע תורה. ואיפה? למה דוד המלך תיקן לומר ואני תפילתי במנחה של שבת? גמרא אומרת, דוד אמר, אני לא כמו אומות העולם. אומות העולם שיש להם יום חג או יום שבתון, הולכים לא עליכם לכנסייה שלהם להבדיל. וצועקים שם, עושים מה שעושים, קשקשים, באים הביתה, אוכלים, שותים, משתכרים ונרדמים עד הערב. ודוד אמר, לא ככה. הייתי בבוקר בבית הכנסת להבדיל. באתי הביתה, אכלתי, שתיתי, חזרתי שוב פעם אחר הצהריים לבית הכנסת להתפלל עוד פעם, ואני תפילתי. פעם נוספת אני בא להתפלל. זה המעלה של מנחה. אחרי מנחה של שבת, של רעבה דרעבין. ולעשות הסעודה שלישית בזמן, ננצל מלחמת גוג ומגוג. זה אדם צריך להיזהר. לכן אומר עכשיו האיש הזה שהוא נזהר בסעודה שלישית, לא יראה לו נזק, וזה מפיל את גוג ומגוג. אחר כך יש סעודה רביעית, מוצאי שבת, ממה ניצל? מחיבות הקבר, מי שאוכל סעודה רביעית. אז צריך להיזהר, כמה זה סעודה? זה כזית להם, כמה זה כזית להם? רבותיי, זה כלום. חושבים, עושים איזה סיפור. שליש לחמנייה, שליש פיתה, זה כזית. אתה יוצא את החובה של סעודה. מה, אי אפשר לאכול שליש פיתה? שים קצת זעתר על זה, לטעמה. תביל את זה בשמן זית. שים על זה גלידה. משהו, שים משהו, תאכל. אבל שליש, אז תעשה סעודה בזה. סעודה רביעית כל כך קשה לאנשים, עושים איזה סיפור, מפני שאוכלים בלי חשבון בשבת. היום המגפה, אגיד לכם את האמת, אחת המגפות שיש היום זה הסלטים. זה כללה שלא כתובה בספר התורה. בכל המרבה בסוגי הסלטים, הרי זה משונה מן העולם. מביאים עשרות, סלט, חצילים לבד, יש לו איזה 10 מינים. מה זה אתה? מה זה המגפה הזאת? עכשיו גם בליל שבת. באים לאכול, מה אתם באים לאכול סעודת שבת? באים לאכול סלטים. אז שמים סלטים, או ממלא קרסו מהסלטים, אך מגיע הדג, לא יודע איפה לתקוע אותו באיזה פינה בבשת, אחרי זה באה הסעודה העיקרית, בשר, או אני יודע מה שיש שם, או עוף, לא יכול לאכול. זה איפה קדושת שבת, איפה כבוד שבת? כן, אנחנו עושים את העיקר תפל, והתפל עיקר.
רק עם סלטים יכולים
לאכול. אז צריך אדם לחשוב מה הוא עושה. גם זה כל המנהג הזה, זה מנהג גרוע. זה מלמד אחרים בזבוז, ואחר כך הכל הולך להשפעה. כמה חורבן יש מזה, זה עבירה גוררת עבירה. לכן צריך להיזהר, לא ללמוד, לא להיגרר אחרי המנהגים של אחרים שעושים כל מיני דברים כאלה. ואדם הולך עושה אירוע, לא אומר, אני לא סגרתי עם האולם הזה. למה? הוא אמר לי רק 12 סוגי סלטים, אני לא מסכים. חבר שלי עשה 18 סוגים. איפה זה? מה, והכל הולך להשפע בסוף. אז אדם עושה חתונה לבן שלו, ואחרי זה מקטרגים עליו. אני סיפרת לכם מה שאני ראיתי פעם. יום אחד לא אגיד איזה אולם, זה היה בתלפיות. הלכתי להיות שם סנדק. יצאתי, הרכב חיכה בצד השני. אני בטעות הלכתי מאחורי האולם. אתם יודעים איפה נכנסתי? אומרים גלי השפע, אני מספר לכם, אני ניצול מגל השפע. באתי שמה בתוך גל אשפה. מה ראיתי? השם ישמור, לא אגזים, אגיד לכם, 500 תחמניות, חלות יבשות, זרוקות שמה בשטח, ורבעי עוף, אם אגיד לכם, 1500 זה קצת. כולם יבשים, אכלו אותם העש, והעורבים, והיונות, וזה מה שנשאר מהם. ככה, גלים. מה זה? אדם עושה שמחה, נשאר לך אוכל, תיקח את הכל, תסגור עם בעל האולם, שמה שישאר אתה לוקח, קח את זה למשפחות עניות, קח את זה לבית המחוי, קח את זה לאנשים שאין להם מה לאכול. אני זוכר בירושלים, לפני 50 שנה, הייתה אישה אחת צדקת, האישה הזאת חיה למעלה מ-100 שנים. עליה השלום, היא הייתה מהעולים הראשונים מגרוזיה, של גרוזיה שלפני 150 שנה, קראו לה נשמתה בגן עדן גברת זקיה אוסיה, הייתה צדקת שבצדיקים. האישה הזאת בסוף ימיה, בגיל 90 הייתה, תשאלו כל ירושלמי יספר לכם, הייתה לוקחת עגלה, ושם היה סירים גדולים, הולכת לכל מיני ישיבות או מוסדות שנשאר להם מרק והיו שופכים אותו, אוספת, ממלא סיר מרק, וסיר אחד של כל מיני קציצות, דגים, מה נשאר שם, ועוד סיר של זה, ומסתובבת בשכונות, מחלקת למשפחות עניות. כל היום, 4-5 שעות, זה היה העבודה שלה. מצילה את אלה מעבון של בל תשחית, אתה יודע כמה נשמות מגולגלות יש שם, מי יודע, האדם לפעמים הקרובים שלו, בני משפחתו, מגולגלים באותו לחם, מגולגלים באותה עוגה, לוקח וזורק את זה, בושה וחרפה. ואיזה כתרוג עומד השטן ומקטרג ואומר, בוא אני אראה לך משפחות שלמות בלי לחם, בלי אוכל. אני מספר לכם מה שיהודי סיפר לי, עיניו ראו ולא זר. בליל שבת היה צריך להשאיל איזה כלי, הלך לשכן שלו, נכנס, דפק בדלת, בליל שבת. מה שראה הזדעזע. יושב אבא עם 6 ילדים, חלה אחת ישמה על השולחן, וקופסה של ממרח שוקולד. וכל הילדים מסביב, זה מה שהם אכלו בליל שבת. חלה אחת וקופסה חצי קילו ממרח שוקולד. נותן לכל ילד חתיכה, נותן להם להכניס להם לפה. רבותיי, זה עובדות שיש היום בשטח. אנשים רעבים, ואתה רואה אותם בחוץ, הוא הולך רגיל. אתה לא מכיר עליו ולא יודע בו. זה לא זה שעומד, הקפצן שעומד בצומת ועושה לך צדקה מצווה, ואם אתה לא נותן ממתיר 1,000 קללות, אלה רבעים אלה, או כל אלה שמסתובבים בזה, אלה המסכנים העניים. אז תהיה לך אחד כזה שזורק את הסלטים שלו, אין עליו כתרוג, אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה בית לא רחוק ממך, ישב שם אחד עני עם ילדים קטנים, לא היה להם מה לאכול. אני צריך לחשוב, אדם צריך לחשוב. אז תגיד, אז מה אני אשם? כן, שולחן ערוך כתוב שזה חובה על כל עיר, על כל שכונה, למנות אנשים גבאים נאמנים שיבדקו ויחקרו איפה יש עניים, איפה יש רעבים ללחם, לתת להם לאכול. מציאות. יש היום כאלה. אני אומר לכם, אני מכיר, עכשיו לפני החגים, בראש השנה, דאגנו שיהיה חלוקת עופות, או גם במחיר מסובסד. אני מכיר משפחות שלמות שבאו לקחת עופות, שכמה מהם אמרו, כמה חודשים לא טעמנו עוף. יש כאלה. ויש כאלה. אדם עושה שמחה, מאיפה יצא סעודה היום? קוראים סעודת מצווה. מה זה סעודת מצווה? תשאלו את כל אלה שלמדו פעם. סעודת מצווה פירושו כשיש לי שמחה, או יש לי איזה אירוע, אני מביא עניים ומאכיל אותם. מה זה סעודת אושפיזין? מה זה שאני עומד כל לילה ואומר, אולו אושפיזין אלאין קדישין, לעול יעקב אבא של אמא, ולעול אמא אברהם, מה זה אולו? קראנו את זה בחוק לישראל השבוע. חוק ישראל של היום, תראו, חוק ישראל של אתמול. אתמול היה חג, אז לא קראו, אבל מי שזה ישלים. תראו, חוק לישראל שמה אומר, בפרשת אמור, בזוהר פרשת אמור, שהאבות הקדושים באים לסוכה ורואים את הבן אדם מה הוא אוכל, ורואים האם הוא דאג לעניים ונתן להם חלקם או לא, ואם לא, אוי ואבוי לו. איזה פסוקים נוראים מה שהם אומרים שם, שמצילנו. אין דבר כזה שאדם יגיד, אני לא ראיתי, לא ידע, מה זה לא ראיתי? רק כשכואב לו, אז הוא נזכר. אדם צריך להרגיש את הכאב של השני ולחפש אותו. איפה הוא נמצא? לפעמים הוא נמצא לידך, ואדם לא יודע. לכן, זה תדעו, זה תביעה על האדם. לכן, אדם שמרבה בכל מיני מאכלים, דנים אותו בשמיים. זה השתיים, צריך גם לעשות הבדל בין חול לשבת. יש כאלה בחול, אוכלים בכמויות, מביא גם כמה מינים, זה אסור. למה? כל הפוסקים כותבים שבשבת צריך לאכול שני מינים, בחול מין אחד. אבל אם הוא אוכל בחול שני מינים, בשבת צריך לבשל 3-4 מינים, כי לא יצא ידי חובה, איך יצא ידי חובה? כי שבת צריך להיות שונה מחול, וכן חג צריך להיות שונה משבת, גם משבת, גם מחול, עושים אוכל אחר. אז צריך האדם, לכן צריך להיזהר. לכן זה כל זה אני אומר לכם, לא להתגרר אחרי הרחוב, מה שיש היום, את כל המנהגים המשונים האלה, זה טעות. סיפרתי לכם, מורבי עליו השלום, סיפר לי שהיה צעיר, היה מזכירו האישי של שר האוצר בבגדד, היה מנחם דניאל קראו לו. הוא אמר לי, היה יהודי עם הארץ, לא עוסק בתורה, אבל שומר מצוות ונזהר בהם מקלה כבחמורה. אומר, יום אחד ביקש ממורבי, אמר לו, תודיע לשרת שיבואו מהבית, יביאו לי היום אוכל, כי יש לי היום פגישות, אני לא יכול לבוא הביתה לאכול. אז שלחו לו את הארוחה מהבית. אז שלחו לו את הצלחת, את האוכל, מחוסה, סגור, הכל כמו שצריך, וגם פירות. אז בבית היה להם לא נעים להראות כאילו הם קמצנים, הם מביאים רק סוג פרי אחד. אמר לי, שלחו לו שם שזיף עם מילון. גם שזיף וגם מילון, צלחת. זה היה בנוסף. אומר, והוא ישב לאכול, וביקש שאני אשב לידו, ואעביר לפניו את החשבונות. מורבי היה המזכיר האישי שלו, ואני קרא בערבית קאטב באשה, זאת אומרת מזכיר ראשי. טוב, אומר, פתאום אני רואה אותו גמר לאכול, פתח את הצלחת של הפירות, רואה שני פירות, שני מינים. אומר, פתח את החלון וזרק את הצלחת עם הפירות ישר, וואו, לא שט, שט זה הנהר החידקל עובר שם. אמרתי לו, למה? אומר, אתה ראית? שני מינים שלחו לי בחול. הוא קרא לפני זה לשרת, אמר לו, בואי נה, אתה הבאת את הצלחת? אמר, כן. מי נתן לך את זה? אמר, בבית, אשתו נתנה לו. שתי שזיף ומלון. אומר, שזיף ומלון בחול? בשבת אוכלים שזיף ומילון. מחול או שזיף או מילון. מה קרה? אני צריך פינוק. זרק את זה לים כדי שהם ידעו פעם אחרת לא לשלוח. אז זה בעל בית שכך ידע, מכבדים את השבת. שהאדם בחול לובש בגדים יקרים, מופתתיים. בשבת מה ילבד? ג'ינס? צריך בשבת שונה. אז איזה בגדים, איזה בגדי יקר, בגדי פאר? צריך האדם תמיד לעשות חשבון. והחדנים שואלים את האדם. זה שאמר פה, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות איתם חשבונות. זה שאמרה הגמרא, לרבות רבי נתן אומר, בזמן גוג אז ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. הנה שומע? גוג ומגוג היה? ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. נראה את הקדוש ברוך הוא יורד ועומד על הר הזיתים. עכשיו מובן, למה היה רעש? מה קרה רעש והדגים? הקדוש ברוך הוא יורד, כל העולם מזדעזע. הזוהר אומר, מה היה במצרים? למה שירד למצרים מתו מכת בכורות וכל מה שהיה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מגיע, אז האור של הקדוש ברוך הוא כזה גדול, מושך אליו את כל הקדושה, כמו מגנט, אבן שואבת. אז כל הניצוצי קדושה של ישראל נדבקו בקדוש ברוך הוא. כך יהיה לעתיד לבוא. אנחנו כולנו, יש לנו נשמות יקרות בתוכנו. אבל כשהקדוש ברוך הוא יגלה את האור שלו, הנשמות שלנו מרוב החשק שלהם יתגלו ויעירו באור גדול ועצום. אז כל אחד מישראל יהיה מאיר, זה כותב רבי אברהם אזולאי, כמו משה רבנו שקרן אור פניו, כמו אדם הראשון לפני החטא, וכל אחד מישראל יאיר כמו השמש. פלל הקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו, שהימים האלה נשאב מהם קדושה, הושענא רבה ושמחת תורה, וכל ימי הסוכות, ויזכנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, ויזכנו לראות בבניין בית המקדש בנחת ולא בצער ועגלה ובזמן קריב. אמן. כן יהי רצון. אמן.